עכשיו ב-103 FM דוקטור מאיה רוזמן
צהריים טובים כאן, דוקטור מאיה רוזמן, אהיה איתכם פה בשעה הקרובה, והיום הכנתי לנו על כמה טעויות שעלו לעשות כל מי שסופר קלוריות, נתחיל במה הכי מרוכז ממה הכי צריך להיזהר, ומה אולי לא צריך לספור בכלל, ואז נמשיך גם בפינת המיתוסים על האם קלוריה של סוכר, זה אותו דבר כמו קלוריה של שומן, המחקר היום על מגנזיום, על תוספי מגנזיום או על אוכל עם מגנזיום, גם בפינת טוב לדעת, על שאלה ששלחתם לי בפייסבוק, יש לי חיידק הליקובקטר בקיבה, אם ייתכן שזה גורם לי להשמנה, שאל עוקב בפייסבוק, ובמתכון לשבת, טורטיית קוסמת, מתכון ותמונה של מיטל מקורס הדיאטה שלי בפייסבוק שכבר ירדה 30 קילו. כל מה שרוצה להתקשר, לעלות לשידור 0552-103-103 או תעדיף לשלוח הודעת וואטסאפ 054-70-103-70 או אפשר לצרף לשידור החי שמשודר בלייב פייסבוק בדף של הרדיו, לשלוח שם שאלות, לסמן לייק ולשתף. הפקה מאירה פרץ, אחראי לשידור טל אשל, עורך הדיגיטל דוד זבולוני, ואחראי לפייסבוק אליעזר בן יהודה. אוקיי, אז עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על השלושה דברים הראשונים שכן חשוב למדוד ולספור, וזה לא משנה כמה בריאים הם יכולים להיות. הם בהחלט מאוד מאוד בריאים, אבל אנחנו צריכים לשים לב כי יש הבדל מאוד 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 גדול. יש דברים, יש מאכלים, מזונות, שיש בהם 10 קלוריות ל-100 גרם, ויש דברים עם 900 קלוריות ל-100 גרם. הבדל, שימו לב, 10-900. אז אנחנו לא צריכים כמובן לספור את אלה שמכלים מעט, אבל אלה עם הרבה, גם אם הם הכי בריאים בעולם, חשוב לשים לב לזה, בקרב כל מי ששומר על המשקל שלו, או אפילו רוצה לרדת במשקל. אז הכי הרבה עם קלוריות מכל המאכלים שבכלל קיימים, יש בשמן. אין לו מים בכלל, ואולי זאת היא הסיבה. בכל השמנים בסביבות 800-900 קלוריות ל-100 גרם, וזה לא משנה באיזה שמן מדובר. שמן זית, שמן סומסום, שמן אבוקדו, שמן זרי ענבים, או אפילו שמן גזר. אנחנו יודעים שגזר זה ירקות, ויש דבר כזה שמן גזר, אבל השמן שלו, גם כן, 800-900 קלוריות ל-100 גרם, לא משנה מאיפה השמן, 50 קלוריות בכפית תחת קטנה, קטנה, קטנה. אז אם מישהו נגיד עושה לעצמו ירקות בתנור תבנית, ולוקח את הבקבוק, וככה המזליף, ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, עד שהוא מכסה את כל הירקות בתבנית, יכול להיות שהוא שפך שם 300 או 500 קלוריות שמן, אז צריך לשים לב. במקום השני, גם בריא מאוד, אבל לשים לב, טחינה גולמית. יחד איתה בערך בקלוריות זה חמאה, מיונז, באלה יש גם טיפונת מים, ולכן יש בהם רק 700 קלוריות, יש בהם 700 קלוריות ל-100 גרם. גם לא משנה איזה טחינה גולמית, אם היא מלאה או לא, אם היא מאתיופיה או ממקום אחר שיש טחינה איכותית, לא משנה. כף טחינה גולמית מלאה זה כמעט 200 קלוריות. ובמקום השלישי שאני רוצה לדבר עליו היום, סופר בריא, אבל אגוזים ושקדים, כולם בסביבות 550 עד 650, לפעמים טיפה יותר, קלוריות ל-100 גרם. לא משנה כלואים או טבעיים, לא משנה באריזה סגורה או במשקל, לשים לב כי זה כמעט 700, בין 600 בוא נגיד ל-700 קלוריות ל-100 גרם. נשנוש ביניים בזמן דיאטה, הוא אמור להיות בערך, בתפריטים שלי לפחות בקורסים, 120 קלוריות, אז מה שצריך לעשות זה לשקול קלוריות, מכל הסוגים, לא משנה איזה אגוזים מכל הסוגים, ברזיל או מלך או לוזו, מה עוד יש, מקדמיה, לא משנה איזה אגוזים, פקן או שקדים או בוטנים, וגרעינים, כולם. 20 גרם שקול מדוד, כששוקלים ללא קליפה כמובן, 20 גרם שקול מדוד, כדאי למדוד. יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
היי מאיה, צהריים טובים.
היי, מה שלומך?
בסדר, מדברת מעריצה שלך שלא מפספסת, כמעט ולא מפספסת.
איזה כיף.
את התוכניות שלך.
תודה רבה.
ולהסכים. ורק שתדעי שאני בעקבותיי הלכתי ללמוד תזונה בקורס קצר כדי להשאיר את הידע. אבל תמיד יש שאלות ותמיד יש תהיות.
אצלי, לא אצלי בקורסים שאני מעבירה. אחרת אני, אם זה היה אצלי בקורס, אולי אני מזהה את השם אפילו.
לא, זה לא יצטרך בקורס, במכללה.
מה השאלה?
להגיד את השם של המכללה?
לא, אסור לנו לעשות פרסומות לשום.
אז בסדר, זה לימודים שערכו שנה שלמה, והשאירו לי את הידע וסגרו לי את הפאזל שאת התחלתי טוב.
בואי נחזור לשאלה אבל.
אז השאלה שלי היא כזו. לגבי תזונת קיטו, ויש לי שאלה נוספת אחר כך, אבל קודם כל לגבי הקיטו. אני בעזרת הקיטו הצלחתי להוריד במשקל ואני מאוד מאושרת והשומן הבטני שהיה נעלם כלא היה, אני בגיל המעבר, עוד 54 וצץ לי פתאום, את יודעת, בטנונת כזאת ואחרי תזונה של איזה 3-4 חודשים בקיטו היא נעלמה. עכשיו, השארתי את התזונה שלי בשומנים, גם טובים בריאים, וגם מן הסתם שומן מן החי. והכולסטרול, ה-LDL, מעט עלה. ויש לי איזשהו חשש אם להמשיך, או לעצור, כי יש נטייה גנטית.
תראי, הרבה פעמים אנשים שמדברים על התזונה הקטוגנית ועושים תפריט שהוא כאילו קטוגני, לא באמת עושים תפריט כקטוגני, למרות מה שהם חושבים, ולמרות שלמדת ואני לא יודעת מה למדת. את רוצה לספר לי הכי בקצרה שיש אם אפשר ב-20 שניות כזה מה אכלת, כדי שאני אגיד לך אם אפשר להמשיך עם זה או לא.
ממש בקצרה, אז ככה, בבוקר קפה עם 4-5 שקדים, או אני שמה קף של
קצת יותר בקיצור, כן.
אוקיי, יוגורט פרו,
כן.
בצהריים דג או כן. מנת בשר אחרת, כן. לא כן. שמנה, עם סלט ירקות מבושל או חי, ערב, חביתה, קוטג', שתי פרוסות לחם.
את לא בקטו, חד משמעית, את אפילו לא בתפריט חלבונים.
באמת?
כן. את יכולה להמשיך עם מה שעשית, אין שום בעיה.
אוקיי, יופי, חיזקת אותי.
אני חייבת להגיד שבתזונת קטו, שהמילה היא קטוגני, בגלל שהגוף לא מקבל פחמימות בכלל, ואז הוא נאלץ להפיק אנרגיה באיזה דרך שנחשבת אצלו ברירת מחדל, וזה נקרא גופי קטו, שזה סוג של אנרגיה חלופית למוח. זה נוצר רק שלא אוכלים פחמימות בכלל. ביוגורט שלך תסתכלי באריזה, יש לך מלא פחמימות מהלקטוז, בסלט ירקות או ירקות מבושלים, מאחר שאת לא ציינת שזה רק ירקות ירוקים למשל, אז בטוח יש פחמימות גם, אם זה כולל גזר או עגבניה, ולחם, אימאלה, מי אוכל לחם בתפריט חלבונים, זה לא נכלל בכלל.
אבל זה לחם קיטו, מאיה, זה 2 גרם לפרוסה.
2 גרם מה?
פחמימה.
מה הוא מכיל? איזה חלבון? זה לחם שמכיל גלוטן למשל?
לחם שקדים. לחם שקדים.
את יודעת מה הוא מכיל?
בטח, אני יכולה להסתכל, כי בדיוק הוא לפניי.
אבל זה יופי, אבל רק שתדעי שזה גם בלי קשר, זה לא קטו מה שאת עושה. זה אוקיי, אני לא יודעת להגיד לך אם זה
טוב. טוב.
נכון, למה לא? אבל אפשר להמשיך עם זה, אין שום בעיה.
וואלה, אז בסדר, אז מה הסיבה לעלייה בכמות של ה-LDL פתאום?
את זוכרת להגיד אם זה עלה בצורה מובהקת או יכול להיות...
לא, הוא עלה אולי במקום באיזה 12 נקודות, זה עדיין בטווח התקין.
כן, אז זה לא, אז לא בכך קשור, גם אם כן זה יכול להיות בגלל הרבה דברים אחרים, סתם בדיקת דם שעשית אותה בצום של חצי שעה פחות מהפעם הקודמת, זה לא מבדיקה אחת לא מסיקים מסקנות על התפריט.
אוקיי, סבבה, ולגבי הלחם... אני לא אגיד את שם החברה, כן. אבל זה 80% קמח שקדים, פשטן ומעט קמח קוקוס.
אוקיי.
ורשום על זה 80% פחות פחמימה.
80% פחות זה לא אומר 0, ו-2 לפרוסה.
ורק 2 גרם פחמימות
לפרוסה. לפרוסה, לא ל-100 גרם.
לפרוסה.
טוב, את בסדר גמור, את לא בקטו וזה בסדר גמור.
אוקיי, יופי. והשאלה השנייה, אולי מתחברת
לאותו... אז ממש בקיצור, אולי ממש בקיצור?
אוקיי, רמות ליפופרוטאים גבוהות, איזה משמעויות יש לזה, אם בכלל?
לא הבנתי את השאלה, את רוצה להגיד לי מה בדיוק את שואלת?
כן, בבדיקת דם שעשיתי, ליפופרוטאין A, זה שם הבדיקה, רמות הליפופרוטאינים היו גבוהות מהנורמה, בטווח.
תראי, זה קשור לליפו, זה שומן, פרוטאין זה חלבון, ליפופרוטאין זה שומן שנמצא קשור לחלבון, וזה אותו, זה לא שונה מאוד מה-LDL שאת שאלת עליו קודם. אני לא יודעת בדיוק מה הסיבה לזה, ואם זה חד פעמי או לא, אבל אני חושבת שזה כבר נושא שתוכלי לשאול אותו את פרופסור קורסו בשעה הבאה.
הבנתי. אוקיי, תודה, מאיה, עזרתי מאוד.
תודה רבה. ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
אוקיי, האם קלוריה של סוכר שווה לקלוריה של שומן? יש כאלה שסופרים קלוריות, לא משנה ממה או מאיפה הן מגיעות. אני לא כל כך בעד, כי זה נורא להתעסק עם זה כל היום, ולפעמים לשקול כל דבר, ואז יש כאלה ששמים באפליקציות, וסופר להם נורא למדויק, אפילו שזה כאילו יוצא תוצאה מדויקת של איזה חצי קלוריה לפה ולשם. אני לא בעד. זה גם, זה כל היום, זה מתיש. זה גם לא כזה משנה, כן? אם בפרוסת לחם יש 37 או 42 קלוריות, זה לא מה שיביא אתכם לתוצאה הרצויה, לא של שיפור הבריאות ולא של ירידה במשקל. העניין הוא גם עוד משהו שצריך לשים לב לזה, שיש דברים שגורמים לגוף שלנו לשרוף יותר, כמו חלבונים או כמו שומן, ודברים שהגוף מנצל בצורה הרבה יותר קלה ויעילה, כמו הסוכרים ופחממות. עכשיו, הסוכר גורם לפחות סובע בהשוואה לחלבונים ולשומן, אז אני חושבת, יש הבדל גם מעשית מבחינת הניצול, היכולת ניצול של הגוף, ואין לנו מה לספור כל היום, להתעסק עם ספירת קלוריות, לדעת דברים על בערך, אני חושבת שזה מספיק טוב. בנוסף לזה, אנחנו צריכים לשים לב שיש הרבה דברים שמתאים אותנו. הרבה פעמים יש את אותו מוצר, בול את אותו מוצר. סתם אני אתן דוגמאות, אפונה, מוקפט, או ברור לחם, או לפעמים, אני יודעת, איזשהו סוג של תחינה, על חברה אחת תהיה כתוב לכם משהו, ועל חברה אחרת תהיה כתוב הבדל מאוד משמעותי, למרות שבפועל לא אמור להיות הבדל, כי זה אותו דבר. אז גם זה, אנחנו לוקחים איזה שהם נתונים, שהם לא בטוח כל כך מיימנים, וחבל מאוד 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 להתחיל לדייק, עם עד הרמה של העשירית קלוריה. אפשר פשוט לנסות להגיע למעלה, כל מה שאנחנו חושבים, לקחת איזשהו סדר גודל, והגיע למעלה. וגם לשים לב, שיש אנשים שסופרים, סופרים, 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 אבל פתאום חצי מהדברים הם לא סופרים. למשל, את החלב של הנס קפה, הם פתאום שכחו לספור, או את הכפית שהכניסו לפה בבוקר, בסנדוויץ' הם ספרו, אבל בעמידה הם לא ספרו, או את החלק מהירקות שאוכלים, שגם הם חופשי, אבל בסוף צריך לספור אותם. אז זה עוד כמה מאות שלא סופרים אותם. בשורה התחתונה, אני מקווה ששכנעתי אתכם, לא צריך להתעסק עם זה, עדיף להתעסק עם תזונה בריאה, ולא להשקיע כל כך הרבה אנרגיה בספירת קלוריות שממילא בסוף לא תהיה מדויקת, גם בגלל שהספירה לא טובה וגם בגלל שהגוף מנצל אחרת קלוריה ממקור של שומן או חלבון לעומת קלוריה מסוכר. מאזינה יש לנו. שלום.
היי.
שלום.
מיוש.
כן.
היי, מזי מדברת, מה שלומך?
מזי שלנו עם המתכונים. כן. המדהימים, וואי וואי וואי, הקרקרים שלך, משהו.
איזה כיף לי.
ממש, משהו, אני חייבת להגיד.
תודה רבה, כן. מה שלומך?
מצוין, אני מחכה לעוד מתכונים שלך.
בשמחה, איזה שאת רוצה, ואני אשלח למאירה, אני אצלם ואשלח.
יופי.
שתי שאלות. קודם כל, כן. את דיברת על השמן שאת עושה בבית במקום הספרי. אז את שמה שמן ואמרת מים. כמה מים?
את זה נכון? מקשיבה לי, אני רואה יפה.
אני מקשיבה לכל מילה.
לא, אני אגיד לך מה. אני קניתי בעבר את הבקבוקי תרסיס שמן. אממה, יש בקבוקים עם תרסיס, קנויים, מוכנים. כל הספרי שמן... שמאוד לא בריאים. הם מכילים כל מיני תוספים.
נכון.
זה, עכשיו, מבין אלה שלא מכילים תוספים, ומכילים רק את השמן בפני עצמו, גם יש הבדל. אני לא רוצה שמן קנולה במזוכח. כן. אני לא רוצה איזה שמן לא איכותי. אני רוצה שמן איכותי. אז מה שראיתי שיש זה שמן, תרסיס שמן שמכיל ברכיבים רק שמן זית. עכשיו, עולה השאלה איך זה מרסס כל כך טוב, אין לי מושג. אולי הם דוחסים לבפנים אוויר, כמו שעושים במחלה צלילה, שדוחסים אוויר ואז מרסס החוצה, אין לי מושג. אבל לפי הרכיבים לפחות, זה מכיל רק שמן זית. עכשיו, היה לנו תקופה שחסר בה, בישראל לפחות, שמן זית, לא היה כל כך להשיג גם את השמן זית בפני עצמו, והספרי הזה של השמן זית נעלם לחלוטין. אז אני קניתי את התרסיס שמן, את הבקבוק הריק, שאותו כאילו, דרך אגב שמתי אותו במדיח, הרסתי אותו.
ברור.
לא כזה ברור, חשבתי פלסטיק איכותי לפי המחיר שעלה לי, חשבתי איכותי, אני יודעת. אז לא, אז הוא נהיה כמו סקית ניילון לפח. אבל בסדר, אבל אז קניתי את הבקבוק הזה, שכאילו חשבתי איכותי, ובעבר, כשהשתמשתי בתרסיס שמן זית הקנוי, אני שקלתי, אני שמה אותו על המשקל, עושה אפס, מרססת את הירקות, שמה אותו על המשקל עוד פעם, אני רואה, לא ירד כמעט כלום, איזה 2 גרם על כל התבנית. עכשיו, את הבקבוק שלי עשיתי אותו דבר, שמתי אותו, עשיתי אפס, ריססתי על הירקות, אני רואה, ירד 10 גרם, עכשיו 10 גרם שמן, בהמשך לתחילת התוכנית, זה 90 קלוריות, כי זה 900 ל-100 גרם, אם זה 10 גרם, אז זה 90 קלוריות, זה כבר כמו לאכול סנדוויץ' או פיטה.
נכון.
אוקיי, אז אמרתי, משהו פה לא מסדר, אני רוצה כן לרסס שמן, אבל אני לא רוצה, כי זה לא ישפריץ כל כך טוב, זה ישפריץ בקו ישר, במקום מפוזר כזה על הכל. אז אני לא יודעת, משום מה חשבתי, אולי הם שמים בקנוי מים. אמרתי, אני אנסה, מקסימום מה יכול להיות, אני זורקת את זה.
הוא עושה לבקבוק שלך מים.
נכון, עכשיו, שמתי כמה פעמים, לא מדדתי, שמתי בפעם אחת נגיד 3/4 שמן רבע מים, פעם אחת יכול להיות שנשפחתי טיפה יותר מים, ואז אני לוקחת את ה... אבל מים מורתחים שהתקררו, לא?
הקררת אותם, כן.
כן, ואז... אני מנערת ומרססת, וזה יצא שאני מרססת הרבה הרבה פחות, בלי שום קשר לעובדה שזה גם מדולל במים כבר. אז יצא אוקיי. שזה מצוין. עכשיו, בינתיים חזר לי הספרי שמן, אז אני קונה יותר נוח לי.
אז חזרת לסורך.
חזרתי לסורך, שגם לא לדבר על זה שהרסתי את הבקבוק שקניתי במדיח, אבל בסדר.
כן. זה משהו אחר, אבל לא מסדר. עכשיו אני יודעת 3/4 שמן ומים, אבל שאלה שלי עכשיו אחרת.
כן, כן.
אני כבר חודש אוכלת.
כן.
פיטה שאני מכינה כל בוקר. מה זה פיטה?
הנה תמונה ומתכון. כן.
אחת ביצה, ביצה אחת.
פיטה הזאת, עשיתי אותה, כן.
ביצה אחת, 2 כפות, אבקת שקדים.
כן, כף אחת קמח שקדים צריך.
כמה?
כף קדושה קמח שקדים אחת ואבקת אפייה.
אז אני שמה 2 כפות וחצי כפית אבקת אפייה.
ומלח אם רוצים, כן.
כמה זה בריא?
בריא מאוד מאוד מאוד, זה לא לחם באמת, זה לא פיטה באמת, אבל זה תקשיבי,
אבל
פצצה.
אבל זה ביצה, כאילו, נכון?
כן, אני עשיתי לבן שלי, זה נראה כמו פיטה, ושמתי בפני דברים, והוא לוקח ביס, וזה אומר לי, זה טעם
אני,
של חוויתה.
גם אני, זה טעים וזה טוב, כן, וזה מסיע אותי עד הצהריים.
כן, זה מהמם. זה לא באמת לחם, אבל זה מצוין, זה בריא. עכשיו, כף קמח שקדים זה כ-50 קלוריות, אז אם את שמה 2 כפות, אז זה 200 קלוריות, זה כמו כבר כמו לאכול פיטה רגילה בקלוריות, אבל זה חלבון. קמח שקדים זה חלבון.
אין פחממות, אז אני אוריד,
אני אוריד
את
קפה. לא, תעשי כמו שאת עשית, זה בסדר, למה לחסוך? את בדיאטה או מה?
תמיד אני בדיאטה. זה שהרדתי...
אז קף בהיריון. כמה הרדת?
18 קילו זה לא אומר כלום.
כמה?
18 קילו.
די, אז גם תשמעי מה את שולחת לנו, תמונה לפני ואחרי.
וואי, אני אשמעי...
של הצלחות התוכנית שלנו ברדיו.
זה
אצלי. מה?
באמת, לשלוח?
כן, כן, למה לא? אני אגיד לפייסבוק שיעלו את זה, נכון? אם הוא לא שומע אותי, אבל אליעזר.
אני אשלח, אני אשמח, זה מה שאני אומרת, אני כל הזמן שומע, עכשיו קצת...
יופי, מהממת.
אני קצת חוזרת קצת, לא, מה זה חוזרת? אוכלת קצת יותר, אבל אנחנו נחזור לסורנו.
כן, תחזרי, אני בדיוק היום, תקשיבי, נתתי דוגמה בקורס הדיאטה שלי בפייסבוק. אנשים מתחילים לעשות דיאטה, יש להם מלא מוטיבציה. ולאט לאט מוסיפים כזה קצת, כי לא נורא. וברור שעולים אחר כך בחזרה במשקל כי מוסיפים. עכשיו, אני אתן לך דוגמה מתחום אחר. נגיד, בא אליי מישהו לייעוץ סוכרת. היה לו סוכר בדם המון, 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 400.
וואו.
שבוע עשה תפריט, וירד גם במשקל, והסוכר שלו הגיע ל-90, כלומר, בנורמה.
כן.
הוא סיים והגיע ל-90. האם עכשיו הוא יכול לחזור למה שהוא עשה קודם ולאכול כמה סוכר שהוא רוצה? לא, הוא צריך, אם הוא רוצה לשמור על ההישג, הוא צריך להמשיך לאכול את התפריט שלו, אולי קצת לשחרר, אבל לא בהרבה,
לא,
נכון?
לא, אני מדברת על קילו פה, קילו שם, לא?
קילו פה זה קילו שם, זה לשמור. כל הכבוד.
קילו פה, קילו לך. יפה מאוד. אני לא מרצה לעצמי יותר, מה פתאום? בשום פנים ואופן.
כל הכבוד לך.
אבל זה קשה בשביל זה.
יפה, גישה מדהימה. כל הכבוד, אנחנו מחכים.
תודה רבה, אני אשלח לכם, ואנחנו נהיה בקשר, ותודה למאירה מדהימה.
כן. צוות מדהים, מדהים, מדהים יש לי.
עד זכית. נכון. כמה טוב שאלה הם חבריך, באמת.
נכון, לגמרי, לגמרי.
ביי, מתוקה שיש לך שלום.
שבת שלום, תודה רבה רבה, ויש לנו עוד מאזינה על הקו. שלום.
הלו.
כן.
שלום לך, מאיה, אני שמחה לשמוע את התוכנית שלך מאוד.
איזה כיף לי.
עכשיו, העניין הוא כזה, אני אישה בת 73, כן. בדרך כלל בריאה.
כן.
אבל,
כן.
אני סך הכל סובלת, סבלתי בוא נאמר, מאוסטופורוזיס.
כן.
קשה. אבל, כן. קיבלתי 4 פעמים כבר אקלסטה, כל שנה אני מקבלת אקלסטה. ועכשיו אני במצב טוב של אסטופניה.
אוקיי.
אז הרופא, האנדוקרינולוג, אמר נפסיק את הקלסטה, נתחיל עם הפרוליה. אז אני מקבלת...
עם מה?
פרוליה, פרוליה.
מה זה? אני לא מכירה.
זה משהו של זריקה כזאת, זה משהו ביולוגי.
זריקה אחרת? אוקיי.
כן, 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 כן. המדדים בסדר של הסידן והוויטמין D, כי אני לוקחת גם כן ויטמין D של 1000, ואני לוקחת סידן פלוס מגנזיום של סולגר. לא משנה.
מה השאלה אליי?
העניין הוא כזה, אני אוכלת, כן. אני אגיד לך מה אני אוכלת, כי מה קורה? יש לי, יוצא לי אשלגן גבוה, ואני לא יודעת מה הסיבה.
לא, 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 לא. תקשיבי, אשלגן גבוה זה בדרך כלל לא מהאשלגן באוכל, זה לפעמים מהתרופות שאת לוקחת. אשלגן גבוה... יש לפעמים כתופעת לוואי של תרופות, או לפעמים מדבר אחר. אני אוכלת טונות, 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 טונות אשלגן, והאשלגן אצלי בדם הוא בסדר. זה לא בהכרח קשור, את מבינה?
אני לא יודעת.
האשלגן נמצא בעיקר בירקות ובפירות, ואני לא רוצה להפחית אותם בשום אופן, ואצלי בדם זה בסדר. את לא יכולה עכשיו לעשות תפריט מופחת אשלגן על דעת עצמך. אם קיבלת הוראה מהרופא לעשות תפריט עם פחות אשלגן, בסדר, אבל ככה אני לא יכולה. אני לא אתן לך עכשיו עצות. או שתתקשרי לפרופסור קרסו בשעה הבאה, או שתלכי לרופא המטפל שלך, ושיגיד לך למה אשלגן גבוה, ואז אנחנו נדע מה הטיפול בכלל.
בסדר, הוא אמר לי, תבקשי הפניה לדיאטנית, רגע, לדיאטנית, בסדר, בסדר.
באמת?
אני שוקלת 63 קילו, הגובה שלי 1.50 מטר, הפוטסיום 5.1, האשלגן, והקריאטינין 1.03.
את חושבת שאני זוכרת את המספרים כמה הנורמה בעל פה, תואה?
כמה צריך להיות אשלגן?
אני לא זוכרת. יש תמיד סוגריים, אני מסתכלת אם זה מחוץ לסוגריים או בתוך הסוגריים, אני לא מצליחה להיות.
זה מחוץ לסוגריים, זה מחוץ. גם הקריאטינין...
הקריאטינין זה תפקודי כליה, את מערבבת עכשיו דברים, עכשיו תקשיבי, אני מצטערת שזאת התשובה. למקרה שאת צריכה תפריט מופחת אשלגן, את תצטרכי שיסדרו לך בחישוב של כל הלחסה. בסדר? אין משהו שצריך להימנע ממנו, אבל את תצטרכי שמישהו, לא אני ברדיו בטח, יתאים לך תפריט עם חישוב של כל הגווניה וכל תפוח אדמה וכל הלחסה וכל פרוסת לחם, על כל דבר שיש בו אשלגן. לגבי הקריאטינין, אני לא יודעת מה הסיבה. את תצטרכי לבדוק את זה, ואחרי שיש לך את התוצאה למה זה, אז יודעים מה הטיפול. בסדר, לפעמים זה תפקודי כליה שנובעים ממשהו אחד, לפעמים זה תפקודי כליה שנובעים ממשהו אחר, אז אני לא רוצה להתערב כרגע, זה יהיה חוסר אחריות מצידי לתת...
בסדר, אני שמחה לשמוע אותך, אבל אני רוצה להתייעץ איתך. אני בבוקר,
אוכל...
אני, רגע, שנייה, מה המטרה שאת רוצה, מה המטרה שאת רוצה לתאר לי עכשיו?
לא, להגיד לך מה אני אוכלת.
אני מבינה, אבל אני לא אתן לך עכשיו ייעוץ, כי אני לא יודעת מה הסיבה. את מבינה? אני לא יכולה להגיד לך מה דעתי על מה שאת אוכלת, אם אני לא יודעת מה הסיבה לדברים האלה.
למשל, קמח מחיטה מלאה, יש בו אשלגן? אני לא יודעת.
כמעט בכל דבר יש אשלגן. אנחנו צריכים לדעת מה הסיבה, ואז לדעת מה לתמצם בעדיפות גבוהה. רוב האשלגן הוא בירקות ובפירות, גם בדברים מלאים. יש יותר אשלגן בדברים לבנים. האם זאת המלצה לעבור לקמח לבן? לא, חד משמעית לא. אז אני שוב חוזרת, זה לצערי, הפעם זה יהיה חוסר אחריות מצידי לתת לך תשובה.
אז מה לעשות? ללכת כמו שהרופא אמר, לדיאטנית?
לא יודעת, ללכת קודם לשאול את הרופא מה הסיבה לדברים האלה, ואז יכול להיות שהוא סתם נפנף אותך, ויכול להיות שהתוצאה היא לא גבוהה, אני לא זוכרת את המספרים בעל פה. אולי התוצאה היא כזאת שהיא לא כזה דורשת התייחסות רפואית, את מבינה? אני לא זוכרת. אני באמת לא זוכרת.
חשבתי שתעזרי לי באוכל.
לא, אוקיי. לא, אני לא יכולה, עד שאני לא יודעת מה הסיבה, זה לא יהיה אחרי. טוב, אוקיי. סליחה.
טוב, אני מודה לך, תודה.
תודה לך. אוקיי. קורה שיש גם אנשים שאני מעדיפה לא לענות, מאשר לקחת אחריות ולענות תשובה לא אחראית. אני מתנצלת. פינת המחקר, מה צריך לאכול אם רוצים להגדיל את כמות המגנזיום? את זה אני שואלת, כי הגיעה שאלה בפייסבוק. האם מספיקה בננה אחת ליום, או האם לקחת תוסף מגנזיום? אז לפני שאני אתאר לכם את המחקר שפורסם, שדווקא במחקר כן הם ביצעו על תוסף, אני רוצה להגיד כזה דבר. מגנזיום מאוד מאוד חשוב לפעילות של האנזימים בגוף, וגם להרפיית השרירים. יש בבננה מגנזיום, על השאלה שהגיעה בפייסבוק, אבל יש בה בערך 10% ממה שצריך ליום. נגיד, גברים צריכים 420 ליום, נשים צריכות 340 מיליגרם מגנזיום ליום, בבננה יש 30, זה כ-10% ממה שצריך. זו כמות מהממת, אבל היא לא מספיקה. צריך לשלב יחד עם הבננה עוד דברים. למשל, במנה של 15 שקדים יש בערך 40 מיליגרם מגנזיום, בערך כמו שיש במנה, טיפה יותר. בשלוש כפות שיבולת שועל יש 70 מיליגרם מגנזיום לפי הטבלאות. בכוס פולי סויה, למשל, באדממה, 100 מיליגרם מגנזיום. גם בכפית קקאו יש בערך 30 מיליגרם, כמו שיש בבננה. צריך לאכול עוד דברים, לא רק את הבננה בפני עצמה היא לא מספיקה. עכשיו לגבי התוספים. היה מחקר שפורסם בערכון אמריקאי לתזונה קלינית, בדקו את השפעת התוסף של מגנזיום על לחץ דם באנשים מבוגרים עם טרום סוכרת. בדקו 543 אנשים במשך חצי שנה עם תוסף מגנזיום, וחצי שנה אחרי זה בלי אותו תוסף, והראו שהשפעת הנטילה של המגנזיום הייתה הפחתה מובהקת בלחץ הדם. עכשיו, איך בן אדם יכול לדעת אם חסר לו מגנזיום או לא? למשל, אם יש לכם התכווצויות מאחורי הרגל בשריר התאומים אחרי ספורט, או בלילה בזמן השינה, אז יש סיכוי שחסר לכם מגנזיום, יש סיכוי. למה גם בארץ, בייחוד הסיכוי הזה גבוה, כי אנחנו ברוב המקומות שותים מים מותפלים. מים מותפלים אין בהם מגנזיום, וגם בחקלאות שמושקת עם המים האלה אין מגנזיום. אז גם אם נדמה לנו שאנחנו אוכלים את הדברים הנכונים, יכול להיות שחסר לנו. בננה בלי קשר, פריקה לעיכול, יש בה גם הרבה אשלגן שחשוב ללחץ דם, גם אינדקס גליקמי נמוך, אז בלי קשר לזה, על השאלה שעלתה בפייסבוק, אפשר לאכול בננה כל יום, ברור, אבל זה לא יספיק למטרת המגנזיום. אחרי זה, אחרי הפרסומות, נדבר על האם הליקובקטר בקיבה יכול לגרום להשמנה, ויהיה לנו מתכון לטורטיית קוסמת, אז תישארו איתי. תודה שנשארתם איתי, ועכשיו לפינת טוב לדעת שלנו, אני רוצה לענות על עוד שאלה שהגיעה בפייסבוק, מישהו כתב לי ככה. יש לי חיידק הליקובקטר בקיבה, האם ייתכן שזה גורם לי להשמנה? אז התשובה היא כזאת, קודם כל, לא בהכרח. החיידק בפני עצמו לא גורם להשמנה, אבל אפשר שזה יגרום להשמנה בדרך אחרת, אבל קודם כל בואו נדבר עליו קצת. מה שמיוחד בחיידק הזה, בהליקובקטר הזה, שהוא חיידק בין הבודדים שעמיד לחומציות של הקיבה. בדרך כלל החומציות של הקיבה הורגת את כל החיידקים מרוב שהיא חומצית כזאת, אבל הוא לא, הוא עמיד. אז הוא מתיישב לו ככה בקצה של הקיבה, ליד השוער הזה של, שכזה איפה שאנחנו בולים את האוכל, והוא נכנס לקיבה שם, והוא יוצר דלקת שעלולה לגרום לפצע אפילו לקיב, או לרפלוקסים צרבות, ולעוד להרבה צרות אחרות. מה שכדאי לדעת, שהחיידק הזה מאוד מאוד נפוץ, יש הערכה כזאת, שאומרת שליותר מ-50% מהאנשים, יש את החיידק הזה, אבל לא פעיל, לא תמיד הוא גורם לתופעות לוואי. עכשיו, הוא גם מדבק, הוא פחות מדבק מחיידקים אחרים, אבל אפשר לדבק, מכלי אוכל לא נקיים, כמו שיש לפעמים בכל מיני חדרי אוכל, או מסעדות לא נקיות, או מרוק, או מכל מיני דברים כאלה. הוא יכול לגרום לצרבות, במיוחד אחרי ארוחות מאוד גדולות. הוא יכול לגרום לכאבי בטן, לנפיחות, וגם לירידה בספיגת B12. עכשיו, חלק מהאנשים, לא כולם, אומרים שאם הם אוכלים פחממות, אז הצרבת נעלמת להם. אז הם אוכלים פחממות, ואז הם עלולים לעלות במשקל. בנוסף לזה, גם חשוב לדעת שהחוסר ב-B12, עלול לגרום להיות יותר חלשים ויותר עייפים, ואז הגוף שורף פחות, וגם זה, בעקיפין, עלול לגרום לעלייה במשקל. איך אפשר לדעת אם יש לנו הליקובקטר בקיבה, אם הוא פעיל או לא? אנחנו עושים, הולכים לקופת חולים, מבקשים הפניה מהרופא המשפחה, יש בדיקת נשיפה, די פשוטה. לא צריך אפילו לבוא כאילו מאיזה הכנה, ולא דוקרים אותנו, שותים משהו, מחכים 20 דקות, נושפים למבחנה. אם התשובה היא חיובית, שימו לב, הטיפול הוא אנטיביוטיקה, עם סותרי חומצה. הטיפול התזונתי יכול להקל על הרפלוקסים, על הצרבות והכל, אנחנו צריכים להקטין טיפה תערוכות, לא לאכול דברים מתוגנים, להמעיט טיפה בקפה, להמעיט במיצי פירות הדר, ללעוס טוב 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 את האוכל, לא ללכת לישון מיד אחרי האוכל, לא להגביר, לא לצרוך יותר מדי חלב, מוצרי חלב, בעיקר חלב, חלב ניגר בנס קפה, אז יש, אבל זה לא מעלים את החיידק, הטיפול הוא בדרך כלל אנטיביוטיקה שהורגת את החיידק, אבל את זה אפשר לבדוק. עכשיו, החיידק בפני עצמו לא גורם להשמנה, רק מה שאנחנו עושים כתוצאה מההימצאות של החיידק, זה כן עלול לגרום לנו לעלייה במשכן. שלום, מאזינה על הקו, שלום.
הלו.
כן, שלום. שלום, שלום.
רציתי לשאול לגבי כמה פיצוחים, לגבי קשיו.
כן.
אני שומעת כל פעם כתוב באינטרנט שזה לא בריא, זה לא בריא.
למה לא בריא?
אני לא יודעת, כתוב שזה אפילו רעיל.
למה באינטרנט לשלוח לך דברים כאלה, אני לא יודעת. את מחפשת נזק בריאותי קשי או משהו, כאילו, למה זה מגיע לך בכלל?
זאת אומרת, אפשר לאכול, אין בעיה.
בטח שאין בעיה, למה שתהיה בעיה? זה מאוד מאוד בריא, גם זה אחד מהסוגי אגוזים ממחיר בברזל, אני כאילו, בטח שמצוין, קלוי, לא קלוי, לא משנה, התהליך של הקלייה הוא בחום יחסית נמוך לזמן קצר, ובניגוד למה שאנשים חושבים, כמות המלח בכלואים היא לא כזאת גבוהה, זה כאילו במנה של 15 שקדים למשל, יש מלח כמו בשתי פרוסות לחם, אז זה לא כל כך נורא גם המלח, והקלוריות הם אותו דבר, אז זה לא משנה קלוי או טבעי מה שטעים לך, ואני בהחלט בעד לשלב קשיו בתפריט.
אוקיי, עכשיו לגבי בוטנים.
אוקיי, בוטנים, רגע, לפני שאת שואלת, אני רק חייבת להגיד לך, הם אצלנו שייכים למשפחת האגוזים, כי יש להם אחוז שומן גבוה, כמו בכל האגוזים, וגם חלבון מאוד איכותי, אבל חשוב לדעת שמבחינה בוטנית, זה סוג של קטנית שצומחת בתוך האדמה, צמח הוא כאילו, זה מין סוג של שיח כזה, שולח ענפים לתוך האדמה, וקוראים לזה בגלל זה אגוז אדמה, והחלבון שם של הבוטנים הוא הכי איכותי מכל האגוזים וכל השקדים, כי זה בעצם סוג של קטנית, וזה אחד הדברים שכאילו, זה ממש מזון על בוטנים, ממש.
גם בזה הרבה קלוריות גם, נכון?
כן, כמו אגוזים ושקדים, כמעט 700 ל-100 גרם, והמנה היא צריכה להיות 20 גרם. עכשיו, בוטן זה קטן, אז זה יוצא כ-30 בוטנים מנת ביניים.
זה בסדר.
כן.
לגבי הבוטנים המלוכים.
כן.
עכשיו, אם אני קונה בוטנים מלוכים ומורידה את הקליפה, עדיין נספג בבוטן המלח?
את יכולה להרגיש את זה בטעם, אם זה מרגיש לך בכלל לא מלוח, אז לא, אבל גם, ואם זה מרגיש לך קצת כן, אז כן, אבל שוב אני חוזרת, גם אם כן, זה לא בהכרח אומר שזה לא מתאים לך, אם יש לך איזה הגבלת מלח או לחץ דם גבוה, כי כמות של המלח שם, היא לא מאוד מאוד גבוהה, בניגוד למה שחושבים. נכון שיש שם המלח יחסית לטבעי, אבל בוא נשווה את המלח יחסית לכמות שאנחנו אוכלים בפועל. אף אחד לא יושב עכשיו ואוכל 150 גרם שקדים את כל החבילה. את אוכלת 20 גרם, אם אני מסתכלת כמה יש ב-20 גרם, זה לא כמו בבולגרית. זה כמות כמו בשתי פרוסות לחם, זה לא כזה נורא.
כמה בוטנים בכלל כדאי לאכול ביום? יש דבר כזה?
תראי, היו כמה מחקרים לאחרונה, אחד שבוצע רק על בוטנים באמת, בלי השוואה לסוגי אגוזים אחרים, ומה שהם עשו, הם ביקשו מהאנשים, דבר אחד, איפה שאתם רוצים לאכול נשנוש ביניים, במקום לנשנש לכם, לא משנה מה, שאתם מנשנשים, קחו בוטנים. זה המחקר. לא התערבו להם, לא בתפריט, לא בכלום. עשו להם בדיקות דם, עשו להם בדיקות משקל, אחוז שומן, כל מיני כאלה. ומה הם ראו? שבקבוצה שהחליפו את הנשנושים לבוטנים, הייתה ירידה במשקל ושיפור בבדיקות הדם. מה המסקנה שלהם? שהם הסיקו במחקר הזה ספציפית. הבוטנים היו נשנוש יותר מסביע, בגלל שזה שומן בעיקר וחלבון, ולכן בלי לשים לב בכלל בתת מודע, זה גרם לצריכת, לירידה בצריכת הקלוריות של אותם אנשים, ולירידה בצריכת הפחממות הרעות, לירידה בצריכת נשנושים מזיקים. ואז גם בגלל זה היה איזשהו שיפור בבדיקות הדם. אז תיאורטית, נגיד אם אני עושה נגיד בקורסים שאני נותנת בפייסבוק, יש בכל התפריטים, מכל הסוגים, בתפריטי חלבונים או בתפריטי זירוז או בתפריטים בסיסיים, יש 3 נשנושים ביום. אם את רוצה לבחור את כל הנשנושים האלה אותו דבר שהם יהיו בוטנים, זה בסדר גמור. אז נגיד יוצא לך כל פעם 20 גרם בוטנים, סך הכל יצא לך, במקום כל הנשנושים, אבל שוב של כל היום, 60 גרם בוטנים ביום, ומבחינתי זה בסדר גמור.
אוקיי, עכשיו אפשר לאכול את הבוטנים עם הקליפה?
את יודעת שאני פעם אכלתי בטעות עם הקליפה, כי לא ידעתי מה זה, ישבתי באילת בחוף, ביקשתי בירה, הביאו לי, צחתי בוטה, אבל לא ראית לפות, כאילו, הביאו את זה מלוח כזה, זה היה נראה טוב, זה היה נראה צורה אחרת כזאת, ואכלתי עם הקליפה, וזה היה נראה, זה היה לי דווקא טעים, אבל תשימי לב שזה לא תמיד מתעכל טוב, אם את לא אוהבת את זה, כי זה עצי כזה, זה הרי...
כן, אבל זה לא מזיק לבריאות?
לא, אם את לא עושה את זה טוב, וזה לא חתיכות שלמות שיפצעו לך את המערכת העיכול מבפנים, כשאת בולעת את זה, אז זה בסדר גמור.
אוקיי. עכשיו, אגוזי לוז, יש בזה הרבה קלוריות, נכון?
לא, בכל האגוזים והשקדים והבוטנים, אותו דבר, בין 600-700 קלוריות, אני אמרתי את זה בתחילת התוכנית היום, אולי שמעת, אותו דבר. אם יש לה משהו 630 או 680, זה כבר לא משמעותי, את צריכה 20 גרם בכמות הזאת, הבדל של 7 קלוריות, אנחנו לא מסתכלים על זה, נכון?
כן.
יופי.
עכשיו, שאלה אחרונה, לגבי ערכי קולסטרול. אם למשל יש למישהו קולסטרול טוב 90 או 100, זה מעלה את כל הערכים של הקולסטרול הרע והקולסטרול הכללי?
הכללי עשוי מהטוב פלוס רע. אז יעלה לך את הכללי. אממה, שאת הולכת עם התוצאות לרופא, והוא רואה שיש לך קולסטרול גבוה, אבל שזה בגלל שהטוב גבוה, אז הוא לא ייבהל, כי טוב גבוה זה אומר שאת בתהליך שבו יש פחות סיכון למחלות לב ולהסתיידות עורקים. כי הטוב הוא לא נתקע בדפנות של העורקים, והוא אפילו עוזר לפירוק של הרע. אז אם הטוטל קולסטרול שלך גבוה, אבל זה בגלל שהטוב הוא גבוה, אז זה בסדר. אם הטוטל גבוה, אבל החלוקה היא מעט טוב והרבה רע, אז זה לא טוב. ולכן בודקים את הכל, מסתכלים על הבדיקות בכל החלוקה שלהם, לא רק על משהו אחד ספציפי.
עכשיו, אם באמת, האם הקולסטרול הטוב שהוא גבוה מעלה את הערך של קולסטרול הכללי, זה בבדיקה עצמה?
כן, כי הבדיקה היא קשורה לזה, פלוס זה, פלוס נגיד בתוך הקולסטרול גם יש לנו את הטריגליצרידים, אז זה כאילו קשור.
וזה גם מעלה את הקולסטרול הרע?
לא.
אין, זה רק מעלה את הקולסטרול הכללי?
כן, אם, בכלל. לא בטוח. זה פלוס זה שווה זה. 10 שווה 5 פלוס 5, כן? אם אחד הוא 6 והשני ירד ל-4, זה לא מעלה לך את הכללי. טוב, תודה רבה רבה.
תודה רבה,
עזרתי.
תודה רבה. מודה לך מאוד.
אני שמחה מאוד, תודה רבה. ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
שלום וברכה.
שלום שלום, מה שלומך?
בסדר.
יופי. זה סוג של בסדר כזה שכולם עכשיו עונים אותו. כן.
רציתי לשאול לגבי מנגו.
מנגו.
לפעמים יש קטעים והמנגו שהם צהובים כאלה טובים, יש קטעים שחורים כאלה, רקובים, לא יודע איך לקרוא לזה.
אתה קונה או שיש לך עץ?
לא, אני קונה.
אז אני, האמת שלא ראיתי כאלה מנגו שחצי מהם בסדר וחצי רקוב.
לא, לפעמים אני קונה אותם שהם טובים, אבל פתאום נהיה קצת שחור כזה, ואם אני אוכל את זה, זה בסדר?
כן. זה פשוט לא טעים, אבל בוא נגיד זה לא, כאילו, אני מבינה מה אתה אומר, נגיד, סתם ההיגיון שלי אומר דבר כזה. חלק היה יותר חשוף לשמש, ואז הוא הבשיל יותר או התחמם יותר, מהחלק שלא היה חשוף לשמש. ואז עכשיו, אז השאלה שלך, אם אני מבינה נכון, בהנחה שאין חורים בקליפה, והחלק היותר רך זה לא בגלל איזשהו זבובון שנכנס לבפנים ועשה שם ריקבון, כן? זה פשוט יותר בשל וטיפה פחות בשל. אין הבדל תזונתי. אני דיברתי בשבוע שעבר עם מגדל מנגו, והוא אמר, אם את רואה שזה רך מדי נגיד, פשוט קחי את זה, שימי בפריזר ותשתמשי בזה לשייקים ולגלידות ולעוגות פירות ולמה שאת רוצה. בריאותית אין עם זה בעיה, פשוט המרקם הוא פה פחות כיפי.
כן, אבל זה קורה גם לפעמים בתפוחים.
בתפוח אני, זה לא אמור להיות. בתפוח תבדוק אם אין שם איזה חור או כתם חום. אם יש כתם...
לא, אם יש חור אז אני יודע ש...
או אם כתם חום זה לא טוב בתפוח.
אבל אם זה, יש לפעמים קטעים חומים...
כתמים, כתם חום, עיגול חום בתפוח זה אומר לא טוב.
לא, עיגול חום לא, אבל יש כתמים קצת יותר קיים, בוא נקרא לזה ככה. לא, חור אני יודע
שזה... אולי זה נפל, אולי זה פשוט נפל וחטף מכה ונהיה ככה.
לא, אז אני אומר שיש כתמים קיים.
לא, לא יודעת, במנגו זה בסדר, בתפוח אני לא הייתי לוקח את סיכון, תזרוק.
שהוא קצת, שהוא צהוב, יש כתמים שהוא...
בסדר, 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 אני מבינה, בתפוח תזרוק.
חזק קצת באיזה מקום, זה אמרה. אבל הוא קצת כאה כזה, שחר.
אני לא יודעת שחור. אם הוא קצת יותר בשל, נשמע בסדר. שחור לא...
אני שם את הפירות שלי במקרה, קודם כל, זה...
אז אולי זה בגלל זה, כי כאילו, עד שזה לא מבשיל בחוץ, אז לפעמים לא טוב לשים במקרה. נגיד בננות, אם אתה שם במקרה, הרגת אותם.
למה?
שמתי בננה במקרר. אחרי שהן מוכנות, אם אתה לפני, אז אתה מעכב את התהליך של הבשלה, וזה נהיה לך.
הן תאובות, שהן מוכנות לאכילה, אני שם אותן.
בוא, אוקיי.
שם אותן, ויום אחד אני...
אם השאלה שלך היא על הערך התזונתי, אז הוא בסדר.
כן.
יופי.
אני עושה את זה עם אחרי יום, ועוד משהו רציתי לשאול, זה לגבי ה...
טוב, אז מקסימום פעם הבאה. אם שכחת?
איזה קטע, מבייס ששכחתי, יאללה.
טוב, בסדר גמור. בינתיים אני יכולה לתת לך עוד טיפ מה לעשות עם הבננות, הבשלות, מה שאני עושה איתם, ואני פורסת לפרוסות, ושמה בקופסה במקפיא. איך שהן בשלות, אני לא מעבירה אותן למקרר, מבחוץ למקפיא. אבל אני לא משתמשת בזה לשייקים ול... זה, אני אוכלת את זה ככה, אני לוקחת לי, נגיד, בננה, פרוסות, כפו, כמו איזה ארטיק, כמו איזה גלידה, זה כיף מאוד מאוד מאוד, ושומר על הערך התזונתי. תנסה, גם במנגו זה יכול לצאת פצצה. בסדר?
יפה. עוד דבר שב...
כן, יש לנו עוד 20 שניות, אז מהר.
בסדר, מבחינת המשקל, לפעמים אני, מבחינה ויזואלית, מישהו אומר לי, ירדת במשקל, ירדת במשקל, אבל זה לא מתבטא שאני עולה למשקל.
אז עזוב, מה אכפת לך ממנו? הוא סתם מתחנף אליך. טוב, נדבר שבוע הבא. שבת שלום, שתהיה שבת שלום. טוב, עכשיו יש לנו מתכון של מיטל, טורטיית קוסמת. זה היא שיתפה אותנו בתמונת, יהיה לכם זמין באתר של הרדיו, המתכון שלה הוא של הלאפה, של הטורטיה, תשימו שם בפנים מה שאתם רוצים, ואני חייבת גם להחמיא למיטל שירדה כ-30 קילו וכבר שומרת 4 שנים בקורס שלי, מתמידה באופן קבוע ושומרת ככה להישג, מדהימה. לוקחים בערך 2 כפות קמח קוסמת, זה 30 גרם, בערך 2 כפות, עם שליש כוס מים, מערבבים, שמים קצת מלח, אם אוהבים אפשר לשים אבקת שום, עד שיוצאת מין סוג של בלילה אחידה כזאת. ואז שמים על מחוות שטוחה, כזאת שמיועדת לקרפים, או כל מחוות, שמשומנת בספרי שמן זית, בהמשך למה שדיברנו קודם, דקה, דקה וחצי, עד שזה מוכן, אפשר להפוך לצד שני בשלמותו, הופכים, ויוצא כזה טורטיה, קרפ כזה. עכשיו, אפשר לגלגל את זה בפנים, אפשר לשים ביצה ומלא ירקות, או ביצה, או טונה וטירס, או טופו, או נתחי חזה עוף, ירקות, מה שאוהבים לגלגל, וזה בתור ארוחה בריאה ומסביעה, גם בזמן דיאטה לירידה במשקל. טוב, אז אנחנו הגענו לסיום של התוכנית, אחרנו פרופסור רפי קרסו אחד והיחיד, אני רוצה להודות לכל מי שהזין ולכל מי שצפה בפייסבוק, ולכל מי שעלה לשידור, כמובן, זה הכי הכי, ואני רוצה להודות למאירה פרץ ולטל אשל, לדוד זבולוני ולאליעזר בן יהודה, אנחנו נשתמע שוב ביום שישי הבא, אני מאחלת לכולנו בשורות טובות ובריאות.